רציתי היום לבאר סוגיה בעניינו של אברהם אבינו מתוך ביאור דברי המהר"ל. פסוק והייתה אשל בבאר שבע, אז כתוב כאן, כך כתוב בחזר, ככה במדרש רבה בסוף פרשה נון דלת. כתוב רבי יהודה ורבי נחמיה, נחלקו. רבי יהודה אמר אשל פרדס. אשל, משמע כאן בחזר, שאשל זה אותיות שאל. שאל מה תשאל? היינו מה שתרצה. תאנים וענבים ורימונים. זה פרדס. רב נחמיה אמר אשל פונדק. שאל מה תשאל? עיגולה, כופר, חמר, בעין. מחלוקת ביניהם הם. כמו שכתוב כאן במפרשים, עיגולה זה לחם, כופר זה בשר, חמר זה יין, בעין זה ביצים. נחלקו תנאים, אבות העולם. שני תנאים מהמשנה. רב יהודה ורבי נחמיה, נחלקו. אברהם נטע אשל בבאר שבע, אז יש ביניהם מחלוקת אם האשל הזה זה תאנים, ענבים ורימונים, או שהאשל הזה זה פונדק ששם נתנו לאכול לחם, בשר, וביצים, גם יין. מחלוקת מוזרה מאוד, זאת מחלוקת שהיא... תנאים נחלקו בזה, מה זה? אחד אומר פרדס, הוא נטע פרדס, וכל מה שרצו אפשר היה לקבל שם. כל מיני פירות אפשר היה שם לקבל. ואחד אומר פונדק, וכל מיני דברים אפשר היה שם לקבל, והדברים שמציעים במסעדה זה לחם ובשר ויין וביצים. זה מה שכתוב כאן. מחלוקת. המשך הפסוק כתוב והייתה אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם השם כל עולם. ויקרא שם בשם השם כל עולם, אז חזל דורשים, הגמרא אומרת, ויקרא, אל תקרי ויקרא, אלא ויקרי. ששם הוא פרסם כביכול את שמו יתברך בעולם. הוא היה אומר לכל אחד, כמו שכתוב בגמרא בסוטה, היה אומר לכל אחד, הוא האכיל חינם, והוא היה אומר לכל אחד, אחרי שהוא אכל, היה אומר לו, אכלת? אז תברך. תברך למי ש... למי שממנו הכל. וכך התפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. בתרגום כתוב כאן, ויקרא בשם השם, וצל יתאמן בשמה דה השם. הוא התפלל שם בשם השם. וצל יתאמן בשמה דה השם. כך כתוב בתרגום. הוא נצב נצבה בבאר שבע, וצל יתאמן בשמה דה השם, אלוקה דה אלמה. אז זאת, אני רוצה להקריא ולנסות לבאר, לנסות להבין, להקריא קטע בדברי המהר"ל, שכאן כתוב משהו עיקרי מאוד. ויש לפרש. כך הוא אומר כאן. אני מקריא את הלשון. זה בגור אריה פה על הפסוק. ויש לפרש כי יסוד נטיעת החוכמה נקרא פרדס. יסוד נטיעת החוכמה נקרא פרדס. כמו ידוע, ארבעה שנכנסו לפרדס. פרדס. כי כמו שהפרדס יש בו נטיעות, והנטיעות מוציאים פרי, כך היה אברהם נוטע נטיעות המושכלות שראוי לקרותם נטיעה. כי כמו שנטיעה היא נטיעה חזקה בארץ, כך מושכל המציאות הם נטועים חזקים, שהם קיימים אמיתיים. ומן מושכל הנמצאות אשר הם נטיעות חזקות ראשונות לשכל, הם עושים פרי להוציא מושכלות שניות ממנו. וזהו שנטע אברהם. שהיה עורך ומסדר סדר החוכמה, שורשים אמיתיים בהקדמות חזקות, שהכל היו מודים בהם, וממנו היה מוציא פירות. וכאשר היה אחד רוצה לדעת שום השגה, היה מביא לו מן הפרדס הזה שהיו בו שורשי חוכמות. כך כתוב כאן. פרדס. הפירוש, מה שמלמדים אותנו כאן זה כך, מה שהמהר"ל מתכוון ללמד אותנו זה כך. הוא אומר, אברהם אבינו שתל בעולם מערכת מושכלות יסודית, שורשית. מערכת המושכלות היסודית היא מה שנקרא תפיסת המציאות עצמה. אלה הם המושכלות האמיתיים. כלומר, האופן איך המציאות נתפסת, איך לתפוס את המציאות, איך להשיג, איך להבין, איך ההבנה הבסיסית בעצם המציאות, אלה הם המושכלות הראשונים. אלה הם, זאת אומרת, לא הראשונים, המושכלות הנטועים שהוא קורא לזה. המושכלות הנטועים שהם צריכים לעשות פירות. להבין. קצת, ננסה קצת להבין. אברהם אבינו היה הראשון בעולם. עולם של עובדי עבודה זרה. עולם בלי אמונת אמת. ובעולם של עובדי עבודה זרה צמח אדם אחד יחיד, שכל העולם כולו מעבר מזה והוא מעבר מזה. הוא נקרא אברהם העברי, כמו שכתוב בחז"ל, רש"י מביא. אברהם העברי היה אחד כנגד כל העולם כולו. אחד שחקר, דרש, עיין, התבונן, התעמק, בכל כוחו, עד שהוא השיג את מה שהוא השיג. וההשגה שלו הייתה השגה ברורה, מסודרת, תמונת מציאות אמיתית. ההשגה שלימה עד כמה שאדם יכול להגיע, עד כמה שאדם יכול להשיג. השגה שלימה, ברורה, תפיסת מציאות אמיתית, ברורה ושלימה. כל אדם שהיה שואל אותו איזושהי שאלה, כלשהי, שאלה שהוא היה שואל אותו, אז היה בידו להוביל אותו דרך אותם מושכלות שהוא עמד עליהן, להוביל אותו ולהראות לו איך מתוך דעתו שלו, איך אפשר להגיע למסקנה אמיתית, איך אפשר להגיע לאמונת אמת. אנחנו כבר אמרנו פעם, במשנה כתוב 10 דורות מנוח ועד אברהם, וכולם היו מכעיסים ובאים, עד שבא אברהם, אברהם אבינו כתוב, ונטל שכר כולם. איך זה ייתכן? איך אפשר? מה זאת אומרת? איך אפשר לקבל שכר כולה? איך שייך שאדם יחיד, אדם, יקבל שכר של 10 דורות, מנוח ועד אברהם? ובנוסף, כולם היו מכניסים ובאים. עד שבא אברהם, אבינו בנטל שכר כולה. אז אמרנו, צריך להבין, כן, אמרנו, כולם היו מכעיסים ובאים, פירוש, כל אחד ואחד, הייתה לו צורה אחרת של דעת. היינו, לכל אחד ואחד הייתה הקמימות משלו. כל אחד ואחד נטע מהאמת בדרך אחרת. כולם היו מכעיסים ובאים. כולם היו מכעיסים ובאים, זה הכוונה, כל אחד ואחד הכעיס בפני עצמו. כל אחד ואחד היטה את השכל לכיוון לא טוב, לכיוון לא נכון, נטע לכיוון לא נכון. וכל אחד, כל אחד היה עקום בדרך אחרת. כשבא אברהם אבינו ונטל שכר כולם, פירוש, אברהם אבינו לקח את כל המחשבות האנושיות האפשריות, והראה איך שמכל מחשבה שאדם חושב, מכל מחשבה אפשר להגיע אל האמת. כל מה שאדם מעלה על דעתו, כל מחשבה שאדם הוגה, אפשר מזה להגיע אל האמת, אל האמת, אל האמת הגדולה, אל האמת האמיתית. כשמדובר על כשרוצים לקרוא לחוכמה בשם פרדס, אז מתכוונים להגיד לנו כאן שחוכמה שהיא נטועה, חוכמה שתולה, מיוסדת, כן, היא קבועה, אנחנו לא רגילים בדברים כאלה. אנחנו רגילים במחשבות שהן חולפות ועוברות. עובר. וכשעובר בדעתו של אדם משהו, אז נדמה לו שהוא השיג משהו, אבל כעבור כמה דקות, אז הדברים נראים אחרת. הדברים משתנים. הדברים לא יציבים, הדברים לא קבועים. הדברים נעים, זזים ממקום למקום. כרגע נדמה לי כך, ברגע הבא נדמה לי אחרת. כל הדברים האלה, אלה עיוותים של הדעת. פרדס פירוש. כל תפיסה, כל הבנה, לשתול, לנטוע את זה, כך שהדבר יהיה קבוע, נטוע היטב, ברור. לא דבר חולף. לא דבר שהוא עובר לרגע, אלא זה דבר קבוע, יציב, נטוע, ורק באופן כזה זה עושה פירות. בפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ והיא בראם. אז דורשים חז"ל, והיא בראם באברהם, והיא בראם אותיות אברהם, היא בראם אברהם. היינו, אברהם נחשב ליסוד שעליו העולם נברא. היא בראם זה אברהם. הבריאה הייתה, הבריאה הייתה בזכות אברהם. מה שאברהם אבינו שתל בעולם, זה מה שהרמב״ם קורא בלשונו, בסוף פרק ראשון מהלכות עבודת כוכבים, העיקר ששתל אברהם, העיקר ששתל אברהם, אברהם אבינו שתל עיקר, שתל עיקר זה הכוונה, הוא קבע אותו, עשה אותו לדבר שהוא נטוע היטב ועושה פירות. אנחנו לא רגילים בסוג כזה של דעת. אנחנו בדרך כלל, אותנו מעסיקות בעיות מסוימות. אבל הבעיה השורשית, אנחנו לא מתעסקים בזה הרבה. לא נראה לנו מספיק חשוב להתעסק בשאלות היסודיות, מה אנחנו עושים פה, מה זה. אדם קם, רואה לפניו עולם. מה זה? מה קורה? מה העניין? מה רוצים ממני? מה אומרים לי פה? למה מתכוונים בזה? יש בזה איזה כוונה, יש בזה איזה עניין, יש בזה משהו? לא. למה אתה עושה בעיות? לא נעים לך ללכת, להסתובב, לטייל, בלי לשאול שאלות. למה לך לעשות בעיות? אם תבוא לפניך בעיה, בעיה כגון, מה לעשות אם ההוא יגיד לי כך, או מה לעשות אם... מיני שאלות חשובות כאלה. אז על זה הוא ייתן את הדעת. אבל למה לעשות בעיות מקום שאין? אנחנו חיים בעולם, וזאת עובדה, והדברים פשוטים, זה בסדר גמור. למה לך להטריד את הדעת עם בעיות? שוב, אני חוזר. אנחנו כבר אמרנו את זה כמה פעמים, אנחנו חוזרים על זה תמיד. אנחנו בכל שנה ושנה צריכים להתחיל עוד פעם את התורה מבראשית, ועוד פעם לקרוא את כל התורה כולה, מתחילתה עד סופה. לעבור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל פעם מחדש. אנחנו צריכים להיתקל, לעצור, להתבונן באותם, באמת, אוי לו למי שעובר את כל חייו, עובר את עולמו, בלי להתבונן באותם עיקרים, באותם דברים שהם העיקר. מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? מה? לשם מה? מה אתה מסתובב פה? מישהו שם אותך פה? מישהו רוצה ממך משהו? מה אתה עושה פה? הדבר הזה צריך להטריד. הדבר הזה צריך להעסיק. את הדעת יותר מכל בעיה אחרת. אברהם אבינו היה העיקר בבריאה, הוא היה העיקר בבריאה, משום שהוא היחידי, שהוא שתל את העיקר הגדול, של התפיסה ננסה להבין וכאן צריכים לתת את הדעת כל עובדי עבודה זרה, מדור אנוש ואילך. אדם הראשון היה הכל ברור, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, היה גלוי בפניו. כל הבריאה כולה הייתה גלויה בפניו. אדם הראשון, כשהוא נברא, אז הוא היה מסוף העולם ועד סופו. והאיר לו האור הגנוז. והאור הגנוז זה אור שכשבן אדם צופה בו, אז הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. מסוף העולם ועד סופו, גם בחלל וגם בזמן. הוא רואה הכל. הוא רואה את כל המציאות כולה. המציאות עצמה נפתחת בפניו. זה היה האדם הראשון. כעבור 130 שנה הוא הוליד את שט, שממנו הושתת העולם. היתר נעבדו. קין, הבל, כל אלה. אז או שנעבדו קודם או שנעבדו אחר כך במבול. אחר כך הוא הוליד את שט. שט הוא כבר לא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא היה בדמותו ובצלמו של אדם הראשון. השלישי כבר היה אנוש. השלישי כבר פתח דבר חדש. הוא התחיל דבר חדש. אז הוא חל לקרוא בשם השם. הוא התחיל. והוא היה הראשון לעובדי עבודה זרה בעולם. אנוש. אנוש היה עובד עבודה זרה. ועבודה זרה התחילה בו, כמו שהרמב"ם מבאר, מעריך. עבודה זרה התחילה באנוש, והדבר היה טעות בתפיסה. שורש עבודה זרה היה טעות בתפיסה. טעות בדעת. מאנוש עד אברהם אבינו היו 18 דורות. עבודה זרה הלכה וגדלה, הלכה ותפחה, הלכה והתפתחה בעולם, ונהיו המוני עובדי עבודה זרה, וכל מיני עבודות זרות היו בעולם. אברהם אבינו היה צריך להילחם בהמון עבודות זרות. כל עבודה זרה היא עיוות בתפיסת המציאות האמיתית. בעיקרון, כל עבודה זרה עניינה להתייחס לכוח מסוים. הללו עובדים לאש, הללו עובדים למים. הללו עובדים לכוכב פלוני, הללו לכוכב אלמוני. כל אחד ואחד יש לו את הכוכב שלו, את הכוח שלו. את העניין שהוא רואה בו את מה שהוא צריך לענייניו. אבל זה נקרא הסחת הדעת מהמציאות עצמה. האדם יורד מתפיסת המציאות כמו שהיא, רק לתפיסת עצמו. עובד עבודה זרה לא מעניין אותו. המציאות פשוט לא מעניינת אותו. המציאות השלימה. אותו מעניין מה שיכול להשלים את מציאותו שלו. אז כך עובדי עבודה זרה יורדים. עובדי עבודה זרה יורדים מתפיסת המציאות עצמה, והם עוברים לתפיסת עצמה. אברהם אבינו היה זה ששתל את העיקר הגדול, שכשאדם מתעסק לא במציאות האמיתית, אז הוא לעולם לא יבין שום דבר. להבין משהו אפשר רק על הבסיס הזה. להבין משהו אל נכון, להבין משהו אמיתי, שייך רק אם יש תפיסת מציאות נכונה. אם אין תפיסת מציאות נכונה, אז אנחנו חיים ב... אין תפיסת מציאות נכונה, אז אנחנו בעיוות. אנחנו, זאת אומרת, שום דבר לא נוכל להבין. כל מה שנוכל להבין זה מה ייתן לנו יותר, אם הדבר הזה או הדבר הזה. ספקולציות, חשבונות קטנים של פרטים. אבל לעולם לא נבין דבר לאשורו, לא נבין דבר לאמיתו. כדי להבין דבר לאמיתו, אז צריך רקע. הרקע הוא תפיסת מציאות אמת. מי שהדבר הזה לא מעסיק אותו בכלל, מהי המציאות שבתוכה אנחנו חיים? המציאות עצמה, מהי? מה זה? אדם יורד מזה בדרך כלל, משום שזה גדול מדי, והוא מתרכז במציאות עצמו. במציאות עצמו, אז כל בעיה שהוא יוכל לפתור, זה רק עד כמה הדבר הזה הוא טוב בשבילו. עד כמה הוא יוכל להשתמש בזה, עד כמה זה יעזור לו. עד כמה. הכוונה, לקחת את המציאות הגדולה ולחתוך אותה, להקטין אותה. ואמרנו הרבה פעמים, לקחת את הקהיל, קהיל עולם, ויקרא שם בשם השם, קהיל עולם. לקחת את הקהיל ולעשות אותו לאליל. אליל. אליל זה הקטנה של קהיל. אליל זאת הקטנה של קהיל, להקטין. כמו שעציץ כלפי עץ, ככה זה אליל כלפי קהיל. זה חזר מתכוונים. והייתה אשל בבאר שבע. אברהם נטע, לפי המנדאמר הזה, אברהם נטע אשל. אשל זה הכוונה. כל מה שבן אדם, חזל הרי דורשים את המילה אשל, הופכים את זה למילה שאל. כל מה שאדם שואל, אבל כשאדם שואל בחוכמה, אז אברהם אבינו נטע אשל, ששם תהיה תשובה לכל שאלה. זה אשל. שם יכולה להיות תשובה לכל שאלה. אבל שורש התשובה לכל שאלה זה בתפיסת המציאות עצמה. תפיסת המציאות עצמה, מה היא? מה? זה הבסיס לכל הכרה, לכל הבנה, לכל תפיסה, כל תפיסת אמת בעולם. אז המקור שלה הוא התפיסה הזאת. לא תיתכן, כן, ברור, כן, לא תיתכן תפיסה אמיתית אם היא לא על הרקע הזה שהיא מבארת או שהיא פירות, פרי מתוך תפיסת מציאות אמיתית. אם כל העניין שלי במציאות זה התועלת שיכולה להיות, או מה אני צריך, איך אני צריך להתייחס לזה, או איך אני צריך להתייחס לזה. שאלות משניות. השאלות האלה לוקחות את המציאות הגדולה שאנחנו חיים בתוכה. אנחנו צאצאיו של אדם הראשון שהוא נברא מסוף העולם ועד סופו. כביכול, בורא העולם ברא את כל העולם כולו, וכל העולם כולו נברא בחוכמה. כולם בחוכמה עשית. וכל הבריאה כולה מכוונת כדי שהאדם יבין אותה. כביכול, בורא העולם התכוון בכל הבריאה כולה לגלות את עצמו. הוא רצה לגלות את שמותיו, הוא רצה לגלות את הנהגתו. בפסוק זה נקרא, הוא רצה לגלות את חוכמתו. כולם בחוכמה עשית. החוכמה הזאת חייבת, כן, להיות נתפסת, אחרת זה לא גילוי. אם מתעלמים מזה, אז הבריאה לעולם לא תגיע לתכליתה. כביכול, לשם כך הבריאה נבראה. כדי שנבין, אבל נבין, נשכיל, נתפוס מסוף העולם ועד סופו. כך היה האדם הראשון. כך הוא נברא, וזה עצם, זאת עצם הבריאה. הבריאה היא התגלותו של בורא העולם לאדם. ובורא העולם מתגלה לאדם דרך עצמו ודרך כל העולם שהוא ברא. אז לכן אדם הראשון היה מסוף העולם ועד סופו, פירוש הדבר. אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו, כלומר הוא תפס, הבין את כל ההיקף העצום של כל המציאות כולה בשלמות. זה נקרא אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו. הפריסה של אדם הראשון הייתה מקצה העולם ועד קצהו. אדם הבין, השיג מסוף העולם ועד סופו. הכל היה ברור לפניו. זה סוד האור הגנוז, שבאור הזה נברא העולם. זהו האורה שבה העולם נברא, כמו שחז"ל אומרים. שאדם צופה בה מסוף העולם ועד סופו. וכמו שאמרנו מקודם, מסוף העולם ועד סופו גם בחלל וגם בזמן. כל ההיקף העצום של המציאות כולה וכל ההיקף העצום של ההיסטוריה כולה, של סדר הזמן כולו. כל זה, מסוף העולם ועד סופו, כל זה ניתן לצורת אדם. כשבני אדם נטו, סתו, ולהבין, כאן נמצא האסון הנורא שבעבודה זרה. האסון שבעבודה זרה. עבודה זרה מקווצת. עוד פעם, עבודה זרה עושה מקייל אליל. עבודה זרה מקווצת את המציאות. מצמצמת אותה, מקטינה אותה, ממעטת אותה. חוץ מהאיסור הנורא שיש בזה. הסטייה מהמכוון של הבריאה. אבל הדבר כשלעצמו זה נקרא, להקטין את הכל. הכל מוקטן. הכל מוקטן. והכל מסתובב סביב עצמי. סביב אני ואפסי עוד. עבודה זרה, כל עצמה היא לפתור את הבעיות שלי. או שלי, או שלך, או שלו, או של מישהו אחר. כל אחד ואחד יש לו את בעיותיו שלו, ואת הניסיון לפתור אותם. אבל ככה העולם עבר מצד לצד. כשהעולם שקוע בעניין הזה, אז אין אפשרות בכלל לדבר דברי דעת. אין אפשרות בכלל להגיע לדבר אמת. האמת זאת המציאות עצמה. ואם אין לנו עניין בדבר הזה, ואין לנו שום תפיסה בדבר הזה, אז הדברים לא יכולים להיתפס. אין להם על מה לחול. זה הפרדס ששתל אברהם. הפרדס ששתל אברהם זה. את החלק הזה המהר"ל לא מבאר. הפרדס ששתל אברהם. כתוב, פרדס שאל מה תשאל? תאנים וענבים ורימונים. כך כתוב כאן. תאנים וענבים ורימונים. יש עוד הצעות. יש המון עצים. המון. יש המוני פירות. אפילו אם רוצים משיבת המינים, יש עוד ארבע. יש. בשפע. מה מתכוונים לשלושת הדברים האלה? שוב, אנחנו רוצים לחזור ולדבר פה על העיקר ששתל אברהם. מה שרוצים לנסות להבין זה אברהם אפשר שתתגלה אמת בעולם הזה. בלי מערכת של אמיתות, בלי מערכת של חוכמה, שהיא מתייחסת למציאות עצמה. אז לא שייך, אין שום אפשרות בעולם שבן אדם יוכל לתפוס משהו באמת. אדם יכול לתפוס משהו, רק החוכמה הזאת עושה פירות. פירות זה הכוונה, לא פירות ספקולטיביים. זאת אומרת, לא פירות, מה אני אעשה במקרה הזה, או מה אני אעשה במקרה הזה, או איך אני אסתדר עם זה, או איך עם זה. אלא תפיסת אמת של פרטים, תפיסת אמת כלשהי בעולם, יכולה רק לחול אם יש לה רקע של תפיסת מציאות אמת. אז כל מה שקורה בעולם, אז גם הוא יכול להיות נתפס. אבל זה על הבסיס של תפיסת מציאות אמת. כשהבסיס הזה איננו, אז אין אפשרות של תפיסת אמת. אז כל מה שאפשר זה רק מיני תפיסות, כמו שאמרנו, או ספקולציות, או מניפולציות, או מיני דברים כאלה שהם. איך להסתדר? איך להסתדר? איך להתארגן? הדברים האלה אין להם שום שייכות לאמת. אין אפשרות של תפיסת אמת אלא בתוך מערכת של מציאות אמת. אז תפיסת המאורעות יכולה להיות תפיסה אמיתית, אם זו תפיסה שבאה מתוך תפיסת מציאות אמיתית. זה הפרדס שאברהם אבינו שתה. ואם אנחנו תופסים היטב, נכון, את עצם המושג הזה שנקרא מציאות, אנחנו מכירים נמצאים, אנחנו לא מכירים את המציאות. כל נמצא הוא נמצא אפשרי. המציאות זה דבר מחויב. כל נמצא אפשר בלעדיו, אבל אי אפשר בלי המציאות עצמה. זאת ההשגה שאברהם אבינו שתל בעולם. הגילוי העמוק, הגילוי הנפלא הזה, שכשאנחנו נמצאים בעולם, אנחנו יכולים לחבר את עצמנו, לצרף את עצמנו למציאות עצמה. אנחנו יכולים לפנות אליה, אל המציאות עצמה. אנחנו יכולים לבקש ממנה. אנחנו יכולים לקבל ממנה. אנחנו יכולים להתחבר אל המציאות עצמה. כך אנחנו חיים בתוך מערכת שהיא המציאות עצמה. זה מה שאברהם אבינו חידש בעולם. אנחנו בדרך כלל, אני מדבר על בני אדם רגילים, אנחנו לא חיים בתוך מערכת כזאת. אנחנו בכלל, בכל משך חיינו, ובכל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו חושבים, כל מה שמעסיק אותנו, אין לנו שום עסק עם המציאות עצמה. שום עסק. היא לא מעסיקה אותנו, היא לא נוגעת לנו. מה לנו ולה? בשעה שהאמת היא ממש ההפך. רק היא צריכה להעסיק אותנו. משום שבה אנחנו נברנו. וכל מה שנברנו זה כדי שנהיה מחוברים אל המציאות עצמה. זהו הפרדס שאברהם אבינו שתל. עכשיו יש עוד מאן דאמר. ומאן דאמר פונדק. אברהם אבינו לא שתל פרדס, אלא הוא שתל פונדק. פונדק. שוב, לשונו של המהר"ל. יש לפרש כי יסוד נטיעת החוכמה נקרא פרדס. כי כמו שהפרדס יש בו נטיעות, והנטיעות מוציאים פרי, כך היה אברהם נוטע נטיעות המושכלות, שראוי לקרותם נטיעה, כי כמו שנטיעה היא נטיעה חזקה בארץ, כך מושכל המציאות הם נטועים חזקים, שהם קיימים אמיתיים. ומן מושכל הנמצאות אשר הם נטיעות חזקות, ראשונות לשכל, הם עושים פרי להוציא מושכלות שניות ממנו. כל מיני אמיתות אנחנו יכולים להסיק, אבל מתוך, כל זה בא רק מתוך תפיסת מציאות אמת. וזהו שנטע אברהם שהיה עורך ומסדר סדר החוכמה, שורשים אמיתיים בהקדמות חזקות. כשאנחנו אומרים, אני חוזר למה שהתחלנו, כשאנחנו אומרים אברהם אבינו נטל שכר כולם, אברהם אבינו נטל שכר כולם, פירוש, כל מחשבה שעלתה על איזושהי דעת, כל מחשבה שעלתה על דעת של מישהו, אברהם אבינו כשהוא חיבר אותה לתפיסת המציאות האמיתית, אז כל מחשבה הובילה למסקנה, לאותה מסקנה שאברהם אבינו הגיע. כל מחשבה אנושית, תהיה איזה שתהיה. אבל ברגע שהיא מחוברת למציאות האמיתית, כל מחשבה היא באיזה אופן שהוא ביחס למציאות. אז המחשבה הזאת כמו שהיא במוחו של אותו אדם, אז היא מתבוננת רק בחלק המסוים הזה שמעניין אותו. אבל אם אני מחבר אותה אל המציאות עצמה, אז המחשבה הזאת חייבת להוליד משהו אחר. מתוך המחשבה הזאת צריך להיוולד עוד משהו. ומתוך העוד משהו הזה, אז אני צריך להגיע לעוד איזושהי מסקנה. וכל הדברים האלה הם מובילים לתפיסת מציאות אמיתית, שהיא בדיוק האמונה של אברהם. אברהם כשהוא נטל שכר כולם פירוש, הוא לקח את כל מחשבותיהם, העקומות של כל באי עולם, עם כל העבודות הזרות שלהם, והוא הראה איך שכל המחשבות האלה כולם צריכות להגיע לאותה מסקנה, שהיא המסקנה של אברהם. זה מה שהרמב"ם טורח, לבאר, להראות, ללמד אותם. חוזר על זה עוד ועוד. אברהם אבינו התווכח עם כל אחד ואחד. התווכח זה הכוונה, הוכיח לו. פירוש המילה להתווכח זה נקרא. זה לא שאני אומר לו את שלי והוא אומר לי את שלו. זה לא נקרא להתווכח. להתווכח זה נקרא לנסות להוכיח. לנסות להוכיח פירוש שאני רוצה להראות לו איך שמתוך מה שהוא אומר הוא צריך להגיע למסקנה שלי. זה נקרא להתווכח. אברהם אבינו היה מתווכח עם כל באי עולם ורוצה להראות להם איך מתוך מה שהם חושבים הם צריכים להגיע למסקנה של אברהם. אבל הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, בלתי אפשרי, בזמן שהדבר הזה נעצר ונגמר בתוך המציאויות הקטנות שבני אדם חיים בתוכם. אם אני לא מצרף את דעתי לאיזשהו חיבור, איזושהי תפיסה במציאות כמציאות, איזושהי תפיסת אמת. אמת זה נקרא דבר יציב, דבר קיים. כל נמצא הוא בעצם לא דבר ברור, לא דבר יציב. כל נמצא הוא אפשרי, כל נמצא יכול להיות ויכול להיות לא, יכול כן להיות ויכול לא להיות. אבל המציאות עצמה היא לעולם מחויבת. המציאות עצמה היא תמיד אמת. הנמצא יכול להיות אמת עד כמה שאני מחבר אותו אל המציאות האמיתית. עד כמה שהוא מחובר, מצורף למציאות האמיתית. אז גם הוא תפיסת אמת. אלה הם המושכלות השניים של כל הנמצאים שהם מחוברים והם מצטרפים אל המציאות עצמה. זה הפרדס ששתל אברהם. פרדס. זה מקום ששותלים עצים והעצים צומחים ועושים פירות. זה נקרא פרדס. אותם ארבעה שנכנסו לפרדס, הם גם כן התכוונו לו בדיוק לדבר הזה להגיע. אותם ארבעה שנכנסו לפרדס, הם התכוונו להגיע לפרדס, דהיינו, לאותם מושכלות שהם הנטיעות החזקות. אנחנו מתעסקים בפירות ובפירי הפירות, אבל אנחנו לא מתעסקים בפרדס עצמו. אלה שנכנסו לפרדס התעסקו בפרדס עצמו, בנטיעות החזקות, במציאות עצמה. מה שיצא מזה זה אחד יצא מדעתו, אחד יצא מהעולם, ואחד יצא מן האמונה. אחד היה רבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום. נכנס בשלום ויצא בשלום. לא להתעסק בדבר הזה בכלל, חלילה, זאת הקטנה נוראה של צורת אדם. הקטנה שהרבה מעבר למה שבורא העולם הקטין את אדם הראשון, הרבה מעבר לזה. הניח כפו עליו ומייתו. אחרי שהאדם הראשון שרח, אחרי שהוא חטא. אבל להקטין את צורת אדם, בלי שהאדם ירצה באיזה אופן שהוא, לחבר את עצמו אל המציאות שהוא בתוכה. לא. אנחנו מחברים את עצמנו לכתובת, אנחנו מחברים את עצמנו לכמה כתובות, איפה אני נמצא עכשיו, איפה אני נמצא בבוקר, איפה אחר הצהריים. אנחנו מחברים את עצמנו לחלקים קטנים, עלובים, לפינות. אין לדברים האלה ולא כלום עם המציאות עצמה. אדם שלא לא מנסה בכלל לחבר את עצמו לדבר הזה. אז כעת, הפרשות האלה, אלה הפרשות שאברהם אבינו מדבר אלינו. אברהם אבינו בא לעולם ואברהם אבינו מדבר אלינו. אברהם אבינו הוא נושא איתו את כל ההבטחות שבורא העולם הבטיח לאברהם ולזרעו אחריו. כל ההבטחות וכל החיובים כולה, את כל הגדולה, כל הגדולה האפשרית. אברהם אבינו נקרא בלשון חז"ל האדם הגדול בענקים. האדם הגדול בענקים. כבר הזכרנו פה. חז"ל אומרים, זה כתוב בגמרא, גמרא בסוף פרק ראשון בבא בתרא. כתוב שמרגלית הייתה תלויה, אבן טובה, מרגלית, הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו. וכל מי שהיה רואה אותה היה מיד מתרפא. וכיוון שמת, כשאברהם אבינו עבר מהעולם, תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. הקדוש ברוך הוא לקח את אותה אבן שהייתה תלויה בצווארו של אברהם, והוא תלה אותה בגלגל חמה. אז מסביר את זה רבינו בחיי, בפרשת יתרו. אותה אבן שהייתה אבן טובה, אותה מרגלית שהייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו. צווארו של אברהם אבינו. זה המקום שממנו הדיבור יוצא. וזהו דיבורו של אברהם אבינו. דיבורו. אברהם אבינו, אותה מרגלית שהייתה בצווארו של אברהם אבינו, שהייתה מרפא כל מי שהיה מתחבר לזה, זהו הגילוי שאברהם אבינו, הברירות שאברהם אבינו היה מגלה את הלוט מהמציאות האמיתית. כשאברהם אבינו היה מדבר, אז הכל היה נפתח. הכל היה מתברר. הכל היה ברור. כל הרואה אותה מיד מתרפא. כל הרואה אותה זה הכוונה. כל מי שרואה אותה, אני מדבר על המרגלית שהייתה תלויה בצווארו. צווארו זה כוח הדיבור. אבל המרגלית שהייתה תלויה בצווארו, זה הכוונה. האבן הטובה. היא אותה מציאות שהייתה מתגלה דרך דיבורו של אברהם אבינו. מי שהיה רואה את המציאות הזאת, הוא היה מיד מתרפא. מי שהיה רואה עולם כמו שמצטייר, כמו שמובן, כמו שנתפס מדיבורו של אברהם אבינו, אז הוא מיד מתרפא. הכל ברור. הכל פתוח, הכל הכל מובן והכל גם מלא טעם. מיד מתרפא. כיוון שמת אברהם אבינו, אז בורא העולם לקח ותלה את זה בגלגל חמה. התלייה שהוא תלה את זה בגלגל חמה, זה שמאז שאברהם אבינו גילה את מה שהוא גילה, אז הבריאה עצמה נהייתה יותר פתוחה. אפשר להתבונן, אפשר לקיים שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. כל העולם כולו. אחרי אברהם אבינו, אז העולם פתוח יותר. זה מי שאומר פרדס. כך מבאר המהר"ל את הדעה הזאת בחזר. הזכרנו תאנים, ענבים ורימונים. אני לא רוצה להאריך בזה, אבל תאנים, כבר הזכרנו את זה פה פעם, בשעתו. כתוב שבני ישראל כשהם ישבו בארץ, ישבו איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. הגמרא בסוף מסכת פסחים, בדף קוף יוטט, כתוב בגמרא שישנם שני עניינים. עניין אחד נקרא סתרי תורה, אלה הם סודות, דברים פנימיים, דברים שאי אפשר להשיג אותם בלי רב, בלי מלמד. אלו דברים שצריך הרבה מאמץ, הרבה זכויות, הרבה נקיות דעת, הרבה טהרה להשיג אותם. אלו דברים שהם מושגים רק ב בזכות מיוחדת. אלו הם סתרי תורה. חוץ מזה יש טעמי תורה. סתרי תורה, אנחנו חייבים להסתיר אותם. סתרי תורה התחייבנו להסתיר. טעמי תורה התחייבנו לגלות. כל מי שמסתיר סתרי תורה, כך כתוב בגמרא, אז הוא זוכה למעלות נפלאות. אבל כל מי שמגלה טעמי תורה, גם הוא זוכה למעלות נפלאות. טעמי תורה מצווה לגלות. סתרי תורה מצווה להסתיר. סתרי תורה הם אלו הדברים שהם הפנימיים באמת, הדברים שהם לא גלויים. כמו שאמרנו, צריכים הרבה זכויות כדי להגיע אליהם. אבל טעמי תורה זה לטעום טעם. לטעום טעם בכל עניין, בכל נקודה, בכל תפיסה בתורה, לטעום בזה טעם אמיתי. הדבר הזה הוא טעמי תורה. זה נקרא טעמי תורה. עכשיו יש דבר שלישי. יש דבר שלישי, יש מה שנקרא להוציא דברים למי שקלקל, למי שנכנס לדברים שהם חסרי טעם, לדברים לא טובים. למצוא את הטעם בדברים הפחות טובים, למצוא גם שם את הטעם. זה לימוד מיוחד. אז באופן שיש לימוד שנקרא סתרי תורה, יש לימוד שנקרא טעמי תורה, ויש לימוד שנקרא להוציא דברי תורה גם ממקומות שחסרי טעם, גם ממקומות ששם אין שום טעם. גם משם להוציא דברי תורה. שלושת הפירות האלה, הטעם נמצא בתאנים, התאנים נקרא הפרי הטעים ביותר. וגם הרבה פעמים, גם בכתוב, נוצר תאנה, יאכל פריה, יש משהו שהוא נקרא. השכר הגדול זה נקרא אכילת תאנים. זה השכר הגדול. סתרי תורה נמצאים בענבים, שם נמצא היין, שהוא מגלה את הדברים הנסתרים. להוציא דבר מתוק מתוך מר, זה ברימונים. אפילו רשעי ישראל מלאים מצוות כרימון. רמי רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק. הגמרא שואלת, איך מאיר למד תורה מפי אחר? אחר, אסור ללמוד תורה מרשע, מאדם שהוא. זה לא הרב המתאים. אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. ורמי הלך ללמוד תורה מפי אחר. מפי מישהו שהרשיע עד כדי צורה נוראה, חילל שבת, עבר על כל התורה כולה. אז הגמרא בתרצת, רמי רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק. יש מי שיודע לאכול, יש מי שכן יודע לאכול רימונים. מי שלא יודע לאכול רימונים, אז הוא אוכל דברים מרים. מי שיודע להבדיל בין הקליפה לפרי, כשהגמרא מתרצת רמי רימון מצא, שרוב הפירות יש להם קליפה. המוני פירות יש להם קליפה. קליפה זה דבר שהוא קבוע גם בפירות, גם בירקות. גם... הרבה דברים יש להם. דווקא רימון. רימון הוא מצא. אלה הם הלימודים. שאברהם אבינו שתל בעולם. הפרדס של עומק, של מה שגנוז, לזה צריך לזכות כדי להגיע. טעמי תורה, כל אחד יכול להגיע. וגם רימונים. גם רימונים. רימונים זה הכוונה. גם למצוא אפשרות. גם ללמוד, להוציא דברים, להוציא מתיקות. גם מהדברים המרים. תוכו אכל קליפתו זרק. הרימון רובו המכריע קליפה. והפרי עצמו גם כן רובו המכריע מר. תאנים ענבים ורימונים. זה הפרדס שאברהם אבינו שתה. עוד מן דאמר. ומן דאמר פונדק. רוצה לומר כי לא היה עיקר אברהם ללמוד חוכמות לבני אדם. אלא היה מלמד להם המעשים הרצויים אצל השם יתברך. והיה מגייר אותם והכניסם תחת כנפי השכינה. המנדה אמר שאברהם אבינו פונדק יסד, אז זה נקרא שהוא האכיל בני אדם במה שהם צריכים. הוא לא שתל בעולם דברים שהם יותר גבוהים, אלא האכיל בני אדם מה שהם צריכים לאכילה, מה שנקרא לחם, בשר, יין וביצים. זה מה שבני אדם צריכים. המהר"ל מגלה פה שאברהם אבינו שתל את הבסיס. לפי המאן דאמר הראשון, אז אברהם אבינו שתל את הבסיס לתורה. לפי המאן דאמר השני, אברהם אבינו שתל את הבסיס למצוות. אברהם אבינו לימד בני אדם את ההצטרכות האמיתית שלהם. הוא האכיל אותם במה שהם צריכים. הוא לימד אותם איך לחיות בפועל את החיים. לא כל אחד מסוגל להבין. ולא בזה אברהם אבינו התעסק. ודאי שאברהם אבינו התעסק בחוכמות עצמם. אבל הוא לא התעסק להשפיע אותם על כל באי עולם. זה דעתו של אותו מנדמה. הוא לא התעסק בהשפעה על כל באי עולם. מה שאברהם אבינו רצה להשפיע על כל באי עולם, זה ללמד אותם את הבסיס של כל המצוות כולם. איך לחיות. איך לחיות. איך לנהל את החיים. כמו שאמרנו, כאן נחלקו שניים. אברהם אבינו, או שהוא... זה ברור, אם אברהם אבינו גילה את האמיתות שעליהם התורה בנויה, או שאברהם אבינו גילה את הבסיס למצוות. כשכתוב בגמרא, בסוף מסכת מכות, הגמרא אומרת, תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני. ואחר כך הגמרא הולכת ומונה שכל אחד מיעט מתרי"ג. אז כל אחד בא ומיעט, מיעט עוד, מיעט עוד. מיכה העמיד על שלוש. עשות משפט ואהבת חסד והצניע לכת עם אלוקיך. בא חבקוק ומידם על אחת. וצדיק באמונתו יחיה. היינו. ואלה הם שתי הבחינות. התורה בלשון חז"ל. בעיקר בספר הזוהר. התורה נקראת מהימנותה. מהימנותה. התורה נקראת האמונה. כך נקראת התורה. מהימנותה. משה רבינו נקרא רעיה מהימנה. הרואה הנאמן. לפי המן דאמר הראשון שאברהם אבינו שתל פרדס, אז אברהם אבינו נתן את הבסיס לתורה, את המהימנותה, שזה הבסיס לשמיעה, להבנה, לתפיסה של תורה. לא ייתכן לתפוס תורה בלי תפיסת מציאות קודמת שהתורה היא גילוי שלה. וזאת מערכת הדעת שאברהם אבינו שתל בעולם, והיא הבסיס לתורה. לפי המאמר השני, כתוב כאן, צדיק באמונתו יחיה, וזה מתייחס להעמידם על אחת של כל התרי"ג מצוות. התרי"ג מצוות, הבסיס שלהם זה וצדיק באמונתו יחיה. אין אפשרות לסדר חיים אמיתי. בלי חיבור למציאות האמיתית, שכל החיים מכוונים אליה. לא חלק ההשכלה שבדבר, אלא הכיוון של עצם החיים. הכיוון של עצם החיים זה וצדיק באמונתו יחיה. מה שאנחנו לומדים כאן, זה מה שלמדנו כאן היום. זה דברים נפלאים שהמהר"ל, למי שרגיל בספרי המהר"ל, אז הקטע הזה במהר"ל הוא לא רגיל. המהר"ל יוצא כאן מהמהלך הקבוע שלו. הוא נכנס לבאר מחלוקת שכתובה במדרש, תנאים. תנאים נחלקו. אם אברהם שתל פרדס או אברהם יסד פונדק. וזאת מחלוקת, מחלוקת אמיתית, מחלוקת של גדולי עולם. מה עיקר הפעולה, מה עיקר עשייתו של אברהם אבינו בעולם? אברהם אבינו כשלעצמו את שני הדברים עשה, זה ודאי. אבל את מה, את איזה חלק הוא השפיע על כל באי עולם? מה הוא עשה למען כל הבריאות כולה? או שהוא לימד אותם מושכלות, או שהוא לימד אותם איך לחיות. אורחות חיים. כמו שכתוב בגמרא, רבינו למדנו אורחות חיים. התלמידים שביקשו מרבי יוחנן בן זכאי, למדנו אורחות חיים. במה אברהם אבינו עסק? אנחנו כשאנחנו לומדים את אברהם אבינו, אברהם אבינו הוא כעת הנושא שלנו. אותו אנחנו קוראים, אותו אנחנו לומדים, אותו אנחנו מקבלים היום, שוב, מחדש, עוד פעם. עוד פעם אנחנו מתחברים, מתייחסים לאברהם אבינו. כמה שנתייחס יותר לאברהם אבינו, אז תחול עלינו יותר הברכה של מגן אברהם. אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך. אנחנו בשני הדברים צריכים להתייחס. לא לשכוח, אנחנו בנף של אברהם אבינו. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו בשום פנים ואופן לא יכולים לחיות את חיינו שלא יהיה הבדל גדול חלילה בינינו ובין אותם אלה שאברהם אבינו יצא כנגדם. מה שהנחיל לנו אברהם אבינו, זאת הנחלה שאנחנו צריכים להחזיק בה. אם נחזיק בה, יתקיימו בנו כל הבריתות שנכרתו עם אברהם אבינו. אם חלילה לא נחזיק בה, חלילה אם לא נחזיק, אנחנו עלולים לאבד את הזכות. את התואר הנפלא, הנשגב הזה, להיות בני אברהם. זה מה שרצינו לבאר היום, והשם יעזור לנו. השם יעזור לנו שנזכה באיזה אופן שהוא להיות באמת מבני אברהם. בשבוע הבא לא יהיה שיעור.